ברוכים הבאים לפודקאסט ביקום מקביל. הפודקאסט יערך בכל פעם דמות אחרת שלמרות שהצליחה בתחומה, רוב הסיכויים שמעולם לא שמעתם עליה. היום אני מערכת איתו מימון. ולפני שנתחיל, אנחנו כמובן חייבים להתפרנס, אז תנו כבוד הספונסרים שלנו ואל תדאגו קדימה. הפודקאסט בחסות אלי אקספרס. המחירים כמו בסין, שירות כמו באמריקה, מגיעים אליך עד הבית. ו-No Filters, פלטפורמת התוכן החדשה של היוצרים.
יקום מקביל.
ביקום הזה העורך שלנו הוא גאון. ביקום המקביל הוא גם עשה עם זה משהו. נערך את עידו מימון. עידו, איזה כיף שאתה פה.
גם בשבילי, גם בשבילי.
אז עידו, יזם, ממציא, מנהיג, סיין ביטחוני, מנכ"ל, אייקון תרבות פופולרית, ואדם שאם לא שמעתם עליו עד היום, כנראה שחייתם ביקום מקביל. עידו.
כנראה, נעים מאוד.
מה העניינים?
אני מתרגש מאוד להיות פה. אני עברתי הרבה בחיים, אבל...
עוד לא עשית פודקאסט.
לא, זה מרגיש כאילו זה מסכם כזה, ואנחנו רק בהתחלה, מבחינתי, כן?
כן.
אבל זה מרגש.
מגניב. אז עידו, איפה נתחיל? כי הסיפור שלך הוא הולך בין להיות כוכב כמעט רוק אדיר בסין, לבין מישהו שהמציא המצאה שעוזרת להרבה מאוד ילדים בעולם לישון, ואפילו המצאה על רובוט שסתם משתעמם.
כן, זה גם נגיע לזה.
אז איפה אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה להתחיל...
דווקא איפה שהייתי הכי עבוד. כאילו כל החיים, אתה יודע, יש לך מסלול קבוע כזה, ולימודים וצבא, ואחרי הצבא פתאום אתה נעמד כזה מול עצמך, ואתה אומר, מה עכשיו קורה? ומתחיל מההישרדות, מהבסיסית, אתה אומר, בוא נעבוד במה שאפשר. אתה יוצא מהצבא, אתה הולך ונהיה מאבטח.
עובדה מועדפת.
והמזל שלי באמת שהגעתי למקום חדש בתקופה הזאת, חברת גיימינג, לא הבנתי בכלל מה זה אומר.
אנחנו מדברים על שנות ה-2000 בערך.
משהו כזה, אחרי הבעלה של הבאג 2000, ואחרי שנרגע והתחילה הבועה, וזה כאילו היה...
בועת ה.com, אתה יודע, למאזינים הצעירים שלנו.
ובשבילי זה היה כאילו נוצץ להגיד שאני עובד בחברת גיימינג, למרות, אתה יודע, עבדתי בהבטחה, אבל... יש בזה איזה מין נעילה כזאת, אתה פוגש אנשים ואתה אומר וואי, ואתה מתחיל העניין של האפליקציות והכל, זה היה כאילו דבר חם.
ממש בהתחלה.
כן, זה כמו להיות טבח בשייטת, אתה אומר הייתי בשייטת, אז אני הייתי בגיימינג כאילו בהתחלה.
מגניב, ואז מה קורה בעצם זה?
אני לא יודע אם זה מזל או מקריות. היה שם בחור מאוד נחמד, והוא היה עושה איתי סמולטו כזה, והוא ראה שאני גם, לא יודע אם להגיד גיימר כזה, אז הייתי משחק באירוס 3, והיה לי גיימבוי שכאילו הייתי מסתיר בעבודה, ופעם אחת הוא קלט אותי כאילו עם הגיימבוי.
שחק.
כן, ובמקום שנזפו בך, אתה יודע, חברת גיימינג הם כאילו נאמנים, אתה אומר, הם נאמנים לגיימינג, אז הוא כאילו נתן לי צ'אפ.
אתה יודע מי זה האיש הזה בזמן הזה?
חשבתי אחד מהעובדים, איפה אני יודע. וככה התחלנו, אתה יודע, התחלנו לדבר מדי פעם, כן, ופעם אחת הוא בא, הראה לי איזה משהו. אמר לי, מה אתה אומר על המשחק הזה, מה היית משפר פה, אני רואה שאתה משחק וזה. והסתכלתי, תכלס, משחק מגניב כזה וזה, וראיתי באמת שהמהירות תגובה של הדמות, היא מבאסת, השחקן רגיל לאינסטנקט כזה, אתה לוחץ וישר את תגובה. ברגע שאתה מאבד את היכולת לשלוט בתנועות ברגע האמת, אתה מאבד את כל הכיף במשחק, זה נהיה יותר משחק של מזל. אז רצו משחק של יכולת, ואמרתי לו, תשמע, זה מפריע שהדילי בין הנגיעה לבין הביצוע לוקח כמה מאיות שנייה. הוא אמר לי, בוא נה, אתה נראה לי מקפיד על דברים וזה. אמרתי לו, כן, אני בן אדם כזה. אמר לי, אתה יודע מה, אנחנו מחפשים עכשיו ג'וניור כזה, עוזר מעצב משחקים. אולי אתה רוצה לבוא לרעיון. אני כאילו, אתה יודע, זה כמו סינדרלה של שומרים, כאילו, אתה עובד באיזה ממש, איך אתה עובד בהבטחה, ופתאום במקום לפתוח תיק, אתה פותח איזה עתיד פוטנציאלי כזה.
מדהים.
ואז כאילו הוא אמר לי, יאללה, רעיון, מחר, ככה ספונטני. ואתה יודע, אני לא ישנתי כל הלילה.
זאת לפני תקופת ה-HR ומלא רעיונות.
שום דבר, מדברים איתך לפני שהלינקדין וכל הדברים האלה של היום.
כן.
ואז היה לי רעיון למחרת, ובאמת לא ישנתי כל הלילה ככה.
אני מניח שהם התרגשות?
גם התרגשות, מאוד התרגשתי וגם עבדתי, אתה יודע, שמרתי בלילות, זה בסדר, ואז למחרת כזה הגיע רעיון, ורחצתי כזה פנים בשירותים, ועשיתי את הידיים עם המגבונים, ועם הדבר הזה של האוויר החם, עשיתי קצת פה. של שהוא מחפש את ההצלחה, כן, יש משהו בלחפש משהו שאתה ממש רוצה שאתה תעשה הכל, גם אם צריך להתקלח בשירותים, תתקלח בשירותים, וגם אם זו ההזדמנות שלך, אז אתה תקפוץ עליה, כי...
לא, יש כאלה שלא יודעים לראות את ההזדמנות. פעם אמר לי מישהו שבן אדם מאוד עשיר, שאלתי אותו, תגיד, מה עושה אנשים עשירים? אז הוא אמר לי מה? לדעת לזהות הזדמנות ולתפוס אותו.
ולתפוס, לזהות הרבה מזהים. לזהות אנשים אומרים לך, אני עברתי פה ולא קניתי בית, אני עברתי פה וכן קניתי בית, במקום גרוע.
פספסתי את הביטקוין, כאלה.
כן, כל הזמן אנשים זה. אז הרעיון באמת, אם אתה זה, אז להתאבד על זה, כאילו מה אתה יכול להפסיד עבודה ב-1790, אתה יודע, לא נורא. ואז הלכתי לרעיון.
כן.
למזלי, הייתה תקופה שהייתי כאילו, אתה יודע, אתה שומר, כל העיתונים שמגיעים אליהם, מגיעים אליך לפני. אתה יושב, אתה קורא עיתונים, אתה מתחיל ללמוד מינוחים. ובסמולטוק זה עובד, הייתי אומר, אופטימיזציה וזה, אבל פתאום ברעיון הוא התחיל להעמיק איתי. וחשבתי שזהו, שגמרנו שאני אחזור כאילו להבטחה.
כן,
אז כאילו הגיעה איזו שאלה,
מה?
שאלה הכי שחוקה, כאילו, היום כולם זה, אבל הוא שאל אותי, מה החיסרון שלך? ואני אמרתי לו, הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, פרפקציוניסט. והרגשתי אבל שזה לא טוב, אז אמרתי לו, פרפקציוניסט. וזה, זה לא עבד, אז ניסיתי, אמרתי לו, פרפקציוניסט, כלום, לא. ואז כאילו לקחתי יוזמה, אמרתי לו, בוא לחדר ליד, יש שם הד מעולה. לקחתי אותו לחדר ליד, שהייתי שם בשמירה, מכניס שם בבגדים וזה, ואמרתי לו, פרפקציוניסט. וזה כאילו הדהד, כמו בדולח וזה, והבן אדם, ברגע הזה הוא אמר לי, אחרי כמה חודשיים, שלושה, הוא אמר לי, זה הרגע. זה הרגע שהחלטתי שאתה לא סתם שומר שזורק למינוחים. כי הוא ראה שבן אדם שלא רק אומר את הדברים, אלא גם יוזם, הוא ראה כבר מההערה שלי לגבי השעיה של המשחק, הוא ראה שחשוב לי
הדברים. הוא קלט אותך.
קלט אותי, קלט את הפרפקציוניזם שלי, ואני, אם יש משהו שמגדיר אותי, באמת זה עד הסוף. אני לא אוהב סתם לדבר באוויר, וזה אני אוהב לבצע, אני אוהב דברים יקרו.
זה מדהים, ואני מזמין את המאזינים, לזכור את הרגע הזה, כי נניח שלא היית מייצר את השיחה הזו, כל מה שהולך לקרות עכשיו, וכל הסיפור המטורף של החיים שלך, דרך סין, דנמרק, חברות ענק, כישלון ענק, לא היה קורה.
אני מאמין שלפעמים הגורל פשוט כותב לך איזה דרך, מכתיב לך איזה דרך, ואם לא בחרת בנתיב אחד, יכול להיות שיקח אותך מנתיב אחר, ויכול להיות שלא. ויכול להיות שבאמת לא היינו מנהלים את השיחה הזאת.
מדהים.
אבל ביקום הזה זה קרה.
אני קודם כל שמח שזה קרה, כי...
התחלה.
כמו שאמרתי, שינית גם, וגם שינית תרבות שלמה, ו...
אני, תודה רבה.
אז בוא נדבר על זה ככה. אז אתה בעצם מתחיל לעבוד בחברה הזו, שהיא חברה שכיום כבר לא קיימת, זה כבר היה...
כן, כמו רוב החברות מאז, אבל בהתחלה שלה, הכסף זרם שם, אנשים לא ידעו מה לעשות איתו, אכלו יותר קורנפלקס ממה שהיו צריכים אנשים. שחו בקורנפלקס, לא אכפת להם, וזה הכל אופטימיות. ובהתחלה הייתי ג'וניור, הייתי כזה העוזר של המעצבי משחקים, הוא אומר, במקום לב יהיה פה יעלום, אז אני צריך לדאוג שליד היעלום יהיה גם ריבוע ועיגול וכל מה שאר הצורות, כמו בהנדסה, סדרה הנדסית.
כאילו מאוד עבודה מאוד משעממת.
מאוד, כאילו, אתה ליד הזוהר, אתה ליד המוחות, ואתה אומר, בונה, אני מרגיש שאני יכול כאילו יותר טוב, אבל אתה לא רוצה, אתה רק נכנסת, מה, בן אדם, מה אני עכשיו, השומר שהגיע מהלובי, מהלובי לקומה 15 פתאום לזה, יש פער בין לובי לקומה 15, אתה יודע. אני כאילו, שהייתי לוקח מהחטיפים, עדיין בהתחלה הייתי מסתיר, כי הייתי רגיל מהתקופה שלי בתור שומר, שהייתי כאילו, הם לא יודעים, אם היו רואים אותי עדיין לוקח את החטיף, וכאילו מכניס לכיס, וכאילו אומרים, זה קצת מטורף, בסוף אמרתי, וואלה, יש לי רעיון.
אוקיי, ומה אתה עושה עם זה?
בהתחלה התחלתי הכי בייסיק, סרטטתי לעצמי את כל התרשימים, כי למדתי מהתוך כדי עבודה, אתה לומד את כל הטכניקות, כאילו מתחיל לפחות. ובסוף עזרתי אומץ, הלכתי דווקא לאותו בחור, שמאז הסתבר לי מה הוא עושה בחברה.
מה הוא היה עושה בו?
כן, הוא היה המנכ״ל של הסניף בארץ, היה להם עוד סניף אחד.
כאילו בעצם היה...
הוא היה די הבוס של הבוס.
די הבוס של חברות.
בארץ, כאילו, זה. ותקתקתי, אתה יודע, כאילו אמרתי מה יש לי להפסיד, הוא כבר מכיר אותי, כבר אנחנו בזה. נכנסתי אליו, אמרתי לו, מה נשמע בוס? אתה יודע שאני אמור להרוג אותך. הוא ישר צחק, אמר לי, בדיחת גיימינג, אהבתי וזה, ככה היו אומרים אז. גיימינג, הומור גיימינג, סמול טוק די גיימינג. וברגע שהיה חיוך, אתה יודע, ברגע שיש חיוך, אתה פורץ את המחסום הזה של החיוך, אתה יכול לדבר...
כאילו, מה שמדהים בכל הסיפורים שלך, שאני מכיר אותם, כי אנחנו נשמעים המון שעות ככה ומדברים, זה היכולת שלך בקסם אישי כזה, ובצניעות, לפתוח המון דלתות ו...
העניין הוא להבין שאתה מפריע. זה כמו האנשים שיושבים מאחורה בבית ספר. אם הוא מפריע והוא לא מצחיק, אז הוא סתם נודניק. אבל אם הוא מפריע וכל הכיתה צוחקת, אז זכינו באיזה רגע בזכות התמבלול הזה, והוא מקבל את הקרדיט בתור הזה. זה גם התובנה שלי בהמשך, בעיצוב מוצרים ובממשק משתמשים ובהכל, זה לתת משהו. אם אני מפריע לך גם בפרסומת או בחוויה, אני אתגמל אותך. אם אני לא מתגמל אותך, אני נודניק. והתובנה הזאת של נודניק עם תמורה, היא מלווה אותי. אז ברגע שנפתחה הדלת ונפתחה אצלו, נפתח הקשב,
מה שקרה, פיץ' מעלית.
כן, ממש. אמרתי, אני תופס אותו.
ומה היה בפיץ' הזה?
פשוט
כי
שמתי,
זה הולך לשנות.
שמתי לו, כן, זה היה מטורף. שמתי לו מכשיר, שמתי לו את המכשיר טלפון שלי, ואמרתי לו, תביא את שלך. עכשיו אמרתי לו, תסתובב עם הגב אליי, אני סופר עד 3, תיגע איפשהו במכשיר. או הוא מסתובב, אני סופר לו 1, 2, 3, אני שם את האצבע שלי, הוא שם את האצבע שלו, מסתובבים. אומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה לא באותו מקום, בוא עוד פעם. עשינו 3, 2, ככה איזה 4, 5 ניסיונות בסוף, תפסנו כמעט באותו מקום. אמרתי לו, חביבי, הצלחנו, אנחנו BFF. הוא אומר לי, מה זה השטות הזאת? אמרתי לו, תקשיב טוב, זה משחק הטלפתיה השני בעולם. מה הראשון? זה בדיוק מה שהוא אמר לי, מה הראשון? אמרתי לו, זה הראשון, לנחש מהמשחק הראשון. חייך עוד פעם, וזה. אמר לי, מה הכוון? אמרתי לו, BFF זה Best Finger Friends. אנחנו חברי האצבע הטובים בעולם. משחק טלפתיה, אם אני ואתה מצליחים לשדר איפה אנחנו ניגע במכשיר באותו זמן? טירוף. זה קורה בסבירות מאוד נמוכה. אני אעשה איזה משחק שחשבתי עליו, ואני לא מתבייש בו. אני אוהב אותו, ועד היום שאנשים צועקים לי BFF, ואני אצלם חיוך, BFF. וברגע שזה מצליח, אחרי איזה כמה עשרות, או תלוי בטלפתיה, אז כן, זה משחק קצת סטלני.
מקלה את הזמן שלך
בשטוי. ככה אתה יושב בחדר, ובן אדם יושב בחדר אחר, 3, 2, 1, לוחצים, 3, 2, 1, לוחצים, וכשזה קורה, יש 5 דקות של קונפטי. המכשיר אי אפשר לכבות אותו, אי אפשר לענות לשיחות. 5 דקות של קונפטי, והוא מכריז שאתם חברי טלפתיה ברמה, הצלחת במספר 8 ניסיון, אז אנחנו חברי טלפתיה ב8.
כאילו אם אני חבר טלפתיה אחד איתך?
זה מדהים, זה אומר שצלחנו פעם הראשונה, וזה מדרג אותנו בין החברים, כמה טלפתים אנחנו.
גדול.
והבטחנו לאנשים, זה היה הצלחה, והבטחנו גם בהמשך עוד משחק, ושנשלח להם הודעה בטלפתיה, וחלק מהאנשים עדיין מחכים אולי, אבל אני מצטער, זה הזמן להגיד. כנראה שלא יהיה, ואם לא קיבלתם את ההודעה, אתם יודעים.
ואז בעצם הם מסיטים את הפיתוח של החברה של מוצר אחר לתוך מוצר הזה.
כן, זה הצליח מעל המשוער.
ממש מאמינים בך ומפתחים, וזה ב-50 מיליון הורדות, או כאילו מספרים מטורפים אז.
מטורף. ברגע שגרמת ל-100,000 איש להתאהב במשחק, עוד 100,000 איש חייבים להצטרף כדי לשחק אליהם, ואם הם רוצים להזמין עוד חברים, היה לזה מקדם גידול אורגני כזה, שפעל בלי קשר להשקעה בפרסום.
ואז בעצם...
אז הפסקתי לי לגנוב חטיפים. הרגשתי שזה מגיע לי, זה הזמן שאתה יודע, שהייתי מסתובב ככה, וזורק מרשמלו עם סתם, שידעו שאני כאילו... סתם סוגע. ביג ספנדר כזה, כן, בחור שהיה בהבטחה שם.
מה עושים גם עם זכויות יוצרים וכאלה, אנחנו ניגע בזה, זה...
כן, זה מקום, בוא נגיד שאז זה לא היה ממוסד בכלל, זה היה כאילו מערב פרוע.
כן.
ומי שהיה לו את הכסף, היה לו את הזכויות. לא היה בדיוק קניין, היה קניין רוחני, אבל של החברה. אם עבדת בחברה, אפילו בתור ג'וניור, והבאת הרעיון, הרעיון שייך לחברה. כן. הרווחים לא היו שלי. אני הייתי ג'וניור. אני אפילו לא ברמת המניות. אז כאילו מה קיבלתי? קיבלתי תהילה, וקיבלתי איזה רכב נחמד, וקיבלתי העלאה במשכורת, והכל, וטייטל, וכל הדברים האלה.
אבל בעצם שום דבר מההכנסות
לא שלך. שום דבר מההצלחה. אמרו לי, בסדר, בפרויקטים הבאים נעשה ככה וככה. ואני אמרתי, לא, זה לא מתאים לי. ועזבתי שם, והייתי עוד פעם קצת עבוד. עבוד עם קצת כסף, אבל עבוד. זו תקופה כזה, חשבתי שאני בסדר, שיחטפו אותי, שאני הממציא של BFF, כן. כאילו, ואני רואה אנשים משחקים במשחק, ואני רואה כתבות על זה, ואני גמור, אני כאילו נשאר לי עוד חודש, חודשיים כסף, ואתה רואה, כאילו, אתה אמור להיות מיליונר עכשיו. כן. וזה, זה הייתה נפילה. כאילו, בסוף נגמר הכסף, ואתה חוזר קצת להורים, ואתה...
וואו, אין לך שום השכלה, לא, אתה לא יודע לתכנת, אתה לא יודע, לא. אתה פשוט... יצירתי וזהו, כן, ושיחק לך המזל.
שיחק לי המזל, והייתי במקום שהרעיון יכל לקבל את הבמה שהתאימה לו, ואת הפלטפורמה, משהו בתרבות קיבל את זה שהניצוץ יכול לבוא מכל אחד. אבל התגמול לא היה הוגן, אז החלטתי שהניצוצות הבאים יהיו בשליטתי.
אוקיי.
אז אחרי השפל הזה הייתי כאילו ממש רגע לפני, עוד פעם לעשות רישיון על אקדח, ועוד כאילו כבר חשבתי, נפרדתי מהחיים האלה לגמרי, אתה יודע... לספור כל שעה כמה היא עולה וזה, וגם ברגע שאתה קופץ מעל זה, קשה לך נורא. בוא נגיד שהייתי אחד המובטלים המשועממים שפגשת, בוא, כאילו עם כל ה... אני חושב ששעמום זה באמת אבי אבות ההמצאה, והייתי משחק ב... אפשר להגיד, בדומינו. הייתי עושה דומינו, הייתי עושה דומינו. הייתי מכור קצת לדומינו, והייתי בונה את מלא דומינו, ומפיל את הדומינו, ואמרתי לעצמי, שמע, זה מצד אחד מספק, כי אין כמו לראות את הדבר הזה. מצד שני, זה עבודת כפיים. עכשיו, אני לא בנוי לזה. ואמרתי, מה זה? מה זה השטות הזאת? והיה צעצוע של אחד האחיינים שלי, כאילו נחום תקום, שראיתי, פתאום נזכרתי בו. אמרתי, בוא, נחום תקום. הוא לא עובד בשביל אף אחד, הוא קם לבד, הוא כאילו, מפילים אותו, ואתה יודע, הוא לא אכפת לו. נחום תקום, יש לו... מה גורם לנחום תקום לקום?
יש לו איזה משקולת למטה.
נכון, או אמביציה או משקולת, ואמביציה זה לא כי זה צעצוע בסוף. אתה אומר, מה כמה אמביציה, כמה ספרי מוטיבציה הוא כבר קרא, הבחור הזה. אז אתה מגלה שהרעיון הוא באמת שהמשקל של הנחום תקום חלול מלמעלה, והקרקעית כבדה, ולכן זה יוצר איזו הטעיה שמחזירה אותו. ואז אתה אומר את השאלה הכי הגיונית בעולם. למה זה לא בדומינו? למה דומינו?
זה שאלה מאוד הגיונית.
מאוד הגיונית. השאלה השנייה היא זה מה נאכל, אבל השאלה הראשונה היא למה בדומינו זה לא קורה?
על פניו זה נראה שזה המצאה די פשוטה.
זה מאוד נשמע קל, נשמע אתה בוא נשדך את דומינו ונחום תקום, אבל המנגנון בפנים היה מורכב, כי האנרגיה שצריכה לעבור מדומינו לדומינו צריכה להספיק גם כדי להפיל את האבן דומינו הבאה, וגם לשמר מספיק אנרגיה כדי למשוך חזרה את הדומינו שיעמוד.
ואז בעצם אתה לא לוקח קורס בפיזיקה מזורז?
לא, אני פגשתי בעבודת הבטחה שלי, פגשתי את פרופסור שוורץ, שהיה ברית המועצות לשעבר. הוא היה אחד הפיזיקאים הגדולים, ובארץ, בהתאמה, נתנו להם עבודות הבטחה בהתאם לתארים. אם אתה פיזיקאי, מאבטח, אם אתה גניקולוג, מאבטח, אם אתה רופא מומחה, שומר, היה להם כזה מאוד חלוקה הגיונית.
אז אתה פוגש את פרופסור שוורץ
ומדבר איתו, והוא בנה לי מנגנון שגורם לתחתית של הדומינו, מין גלגל כזה עם משקל יתר ביחס לשאר הגוף, ואז זה גורם לזה שהתנועה נראית קסומה, שהדומינו נופל כל הדומינו נופלים, ואז הגלגל בפנים חוזר פנימה, והדומינו נעמד, וככה חמישה, ארבעה דומינו יכולים לעמד חזרה, ולחזור חזרה. וזה הצליח בסין במיוחד. כי לא חשבתי על זה, לא חשבתי שאנשים שאוהבים לבזבז זמן רוצים לחסוך זמן. מסתבר שהבוני דומינו המטורפים שמבזבזים על זה חיים, אומרים, אני אבזבז חיים רק על החלק הכיפי של הזה. זה נהיה...
זה היסטרי.
זה היה יציאה של הלייף.
כי יש בעצם... בעצם... הומצא פה פטנט, כלומר, הפטנט
עצמו. כן, סוג של, שילוב של שני דברים קיימים בצורה חדשה, זה נחשב כבר פטנט. אבל עשינו רק על המדגם, רק על הצורה החיצונית, ואמרנו, נתחיל תהליך טוב. אם יכנסו רווחים, נתחיל תהליך לפטנט את זה.
ואתה בעצם עושה משהו שאף ישראלי לא הבין אז, אתה עושה משהו שאף כמעט מעטים מאוד הבינו, אתה נוסע לסין.
כן, זה גם חצי מקריות. היה ספר של ג'ון הנגינטון, לא, ג'ון הרגינטון, שמספר שסין זה המעצמה הטכנולוגית הבאה. כאילו הוא חזה את זה, הוא אמר, הכסף הולך לשם, הייצור הולך לשם. מתבר שבסין יש תחרויות דומינו, יש מצגים של דומינו, מלמדים אנשים להיות אלופי דומינו, יש להם תרבות שלמה של דומינו.
זה כאילו משהו שלא ידעתי עד שלא הכרתי את הסיפור שלך.
כן, גם אני, כאילו היה לי בקלישה שדומינו וסין מתקשרים, אבל ברגע שהתחלנו לחקור את עולם הדומינו, גילינו שמעבר לפנאי זה באמת סוג של תרבות, זה נכנס לתרבות שלהם. ואז שני הדברים התחברו, אתה מבין שהעלויות הייצור הכי זולות שם, אתה מבין שאפשר לשנה, אתה מבין שהעולם השתנה. הכל השתנה, הכל זז, הזיזו את הגבינה.
ואז אתה מגיע?
אתה מגיע לסין, תרבות שונה. אתה יודע, הייתי שומר בהתחלה, ואז עליתי למשרדים, וברגע שהייתי במשרדים ראיתי עולם. כן. כמו 15, אתה רואה עולם, אתה נפתח העולם, פתאום אתה רואה עולם באמת. אתה רואה נימוסים שאתה לא מכיר, ואתה רואה דברים כאילו שאתה כזה... הפער הזה, ואתה אומר, אוקיי, אני לא פה בתור תייר, יש לי פה מטרה.
כן.
אז כאילו, אתה נותן לפלאים האלה לחלוף עליך לפעמים, אתה לא מרכז את תשומת לב בהם, ואתה ממוקד בשלך. ואתה הולך ומתחיל להסתובב, היה לנו שם בחור שהיה פעם נזיר, ועכשיו הוא כאילו חזר בשאלה, לא יודע איך אומרים את זה הסינים.
חזר בנזירותו.
הוא היה נזיר, הוא היה מאוד ידידותי, קראו לו
סוכן. הנזיר שקנה את הפרארי שלו.
כן, קראו לו מינגלינג. הוא היה... סוכן סופר ידידותי שם, לקח אותנו למפעלים, לבחון, כאילו, והתחיל להציג אותנו כמו הורים של הקלה. זה המפעל ככה וככה, וכמה שהם עובדים יותר קשה, יותר מתגאה בזה. פה לא אוכלים, פה לא שותים, ואתה אומר, רגע, רגע, זה... מצד שני, אתה רואה את העלויות, אתה אומר, בסדר, נחשוב על זה.
זה לא יכול.
לא צריך לאכול כל הזמן, אבל אתה אדם לבן, שמנמן, מסתובב שם, הם גם ככה מסתכלים עליך כמו חצי אל.
אנחנו מזכירים. אין לך לא תואר, לא למדת בתקופה, כלום.
כלום, אבל אני ראיתי דומינו ונחום תקום.
אוקיי, ואתה לוקח הימור.
מה זה לוקח הימור? היה לי ירושה, שכאילו ההורים שלי אמרו, אל תיגע בה. לא, אחרי הצבא, לא זה, אל תיגע בה, כלום. היא שלך, אבל אל תיגע בה. וזה היה איזה 75 אלף שקל, שהיום אני חושב על זה, זה לא נשמע זה, אבל זה הכל מה שהיה לי, וזה הכל מה שהיה לי.
לא, רק כל מה שהיה, זה הון תועפות בסין. בתקופה.
כן, אבל בשבילי בחור שהשתחרר מהצבא, וזה כאילו העתיד שלו, הבית או סלש התואר שלו, זה, ולאמר את זה על דומינו נופל וקם, אז אני אנסה את זה, וגם זה מוריד ממך עול, כי אתה אומר, זה לא בוחן אותי בתור בן אדם. אני איש בפני עצמו, ורעיונות באים והולכים. אבל הנחישות זה דווקא האישיות שלך. כמו שדיברנו קודם על לתפוס את ההזדמנות, רעיונות נוחתים אצל כולם. אני בטוח שיש הרבה אנשים שאומרים, גם אני אחד...
שאגב, אם יש לכם רעיונות נהדרים, אתם מוזמנים לבוא לפה לפודקאסט, לדבר איתם.
רק אם לא עשית איתם כלום. אם עשיתם איתם, זה פודקאסים אחרים, חשוב שידעו, הערת ביניים.
ואז?
ואז זה נהיה מטורף. וזה...
שזה...
מטורף, מטורף, מטורף.
אי אפשר לתאר את זה, כאילו אי אפשר להסביר את הטירוף של הדבר הזה.
התרבות קיבלה את זה שונה, חשבתי שזה צעצוע, שזה כאילו משחק. והיה להם שם קורסים לדומינו וחוגים, ומגיל כאילו קטן מלמדים ילדים לעשות דומינו, ופתאום אתה בא ומפיל את התעשייה ומחזיר אותה כאילו. התחלנו לעבור, תחרויות תחרויות, וללמוד...
עכשיו, מה זה תחרויות? כאילו סין זה מקום ענק.
זה מקום ענק וגם התחרויות ענקיות, כי כדי להרשים בתחרות של דומינו, אתה לא יכול לשים 100-200 דומינו, אתה צריך לבנות אימפריות. לדעתי ככה התחילה החומה הסינית, מי שאמר, אני אבנה מסלול מספיק ארוך לדומינו מטורף, יום אחד יבוא. אבל כאילו זה מטורף, זה שטחים ענקיים, ואתה... כאילו נדדנו, עשינו כמו סיור בזמן שהם ייצרו את החתיכות כאילו, וגם אז היה סיפור, הפרופסור נשאר שם, הוא בדק שהזה זז, והוא היה כאילו...
הוא היה מאוד החזיק
יש לו סטנדרט של...
גם בחייתו זה פתאום...
א', הוא באלמנט שלו.
הוא זוהר.
כן, הוא באלמנט שלו, ודבר שני, היה לו... כאילו, היה קשיים, הייצור בסין, שהם קצת חפרים. יש להם, בוא נסיים את היום העבודה שלנו, אמנם הוא עד 2 בלילה, אבל בוא נסיים אותו. ונלך הביתה לקום לעוד שעה עוד עבודה. והיקיות הברית המועצות שלו הייתה ניגוד, אבל זה מה שגרם לזה להצליח. הם כאילו ממש רק להזדרז, והוא לא, המשקל חייב להיות ככה, והזה צריך להיות ככה, והתנועה, אני חושב שבלעדיו, זה לא היה קורה, וזה הזמן להגיד, הוא כבר לא איתנו, כי אין מקום בפודקאסט. סתם, זיכרונו לברכה, ותודה, פרופסור, אתה היית הראשון שכאילו האמין בשטות הזאת. לפני ההורים שלי, לפני כולם.
זה מרגש.
כן, זה באמת, צריך מישהו שכבר אין לו מה להפסיד כנראה, והוא איתך. והוא בא איתי לסין, והוא כאילו חווה את החיים מחדש. ואז עברנו, אני נסעתי עם המינגלינג, טיילנו ברחבי סין, ונחשפנו להרבה תחרויות, וזה הרגע שהרגשתי שזה יצליח.
כן, כן. ואז באמת זה מצליח ומתפוצץ. זה,
עשינו גם דברים אקטיביים. בכל כפר שהיינו חילקנו גם את הקופסת דומינו נופל וקם, וזה היה כמו קרקרה עם קסמים. אנשים ככה, נוגעים בזה שעות ומפילים את זה שעות. ואתה מבין שאתה חוסך זמן לאנשים שיש להם יותר מדי זמן. שזה דבר... כאילו, אתה יודע, אם גם ככה אתם משחקים דומינו, הזמן זה לא באוכריכם, ועדיין חתכתי לכם בחצי. יש לכם יותר זמן להפיל. כאילו, עשינו איזה... התחלנו בסין עם קמפיין מטורף של שלטי פרסומת גדולים שעומדים ונופלים. היה כתוב דומינו קאמבק, צ'יק, נופל וקם, ככה ברחבי כל סין.
רק בסין אפשר לעשות דברים כאלה.
זה היה מטורף, לא אכפת להם כלום, הכל מכניקה, מכניקה, טכניקה, טכניקה, כסף, כסף, הכל עובד, כאילו, אתה רוצה זה.
אבל אז קורא לך בערך מה שקרה לך קודם, אתה מתחיל לחגוג?
אולי זה עניין של אופי, יש משהו.
אם זה אינטימי מדי ולא מתאים לך
לצאת מדבר, זה בסדר. לא, אתה יודע מה, אנחנו פה בשביל גם בשביל הדורות הבאים וגם בשביל אנשים שמוצאים את עצמם באותו מקום. הרבה מהאנשים חושבים שיזם הוא מרוכז רק בעשייה שלו או ברצון שלו לגרום למשהו לקרות. ואולי אני קצת שונה ואולי אני קצת יותר בוטה בנושא הזה, אבל אני יזם גם בשביל לחיות חיים כיפים. הרבה אנשים יוצרים מה שצריך, זה כאילו הבייסיק של יצירה. תראה מה צריך, תזהה מה השוק צריך, שוק, זה, תעשה גרסה, תבדוק אם יש שענות. ואני חושב שיש מקום לאנשים שיוצרים משהו שלא צריך, משהו שאתה רוצה. כשאני רואה משהו שאני רוצה, עובד אצלי משהו אחר במוח או בלב, שאני לא צריך, אני רוצה ליצור דברים שאנשים ירצו. לא יצטרכו, אף אחד לא צריך לשים את הכסף האחרון שלו, להגיד, אני רייב נייר טואלט. לא, אני רוצה כזה דומינו נופל וקם, רוצה, לא צריך. וזה המקום שלי בעולם, ליצור דברים שרוצים. ולא תמיד זה מצליח, אבל מבחינתי אני רוצה שזה יקרה. והמטרה, אם אני נותן לעולם משהו טוב, אני רוצה בתמורה. אני לא מתבייש להגיד את זה.
מה כאילו, מה המוטיבציה שלך? מה מניע אותך?
בוכתות. ובסוף אדם רוצה לעשות בוכתות. כל הכוונה הטובה והעולם, מה אתה רוצה בעולם? לעשות קצת בוכתות.
אז אתה חושב שזה כאילו מה שמניע אותך בעצם, זה לעשות בוכתות?
לא, אני רוצה גם כבוד. אני רוצה שיגידו, מי זה האיש הזה שעשה את הבוכתות? שחגגנו את ההצלחה של הדומינו, נתתי להכל להשתחרר, רציתי לראות מה כסף אמיתי יכול לעשות. ושכרנו...
מדובר בהמון כסף.
כן, זה היה המון כסף, כי אתה, כל ילד סיני רצה כזה, ואומנם הם מוגבלים, אתה יודע, לא להרבה ילדים, אבל יש הרבה ילדים בסך הכל, בנתון הכללי. וזה נהיה הון. ואני אמרתי, אני רוצה את הכל בו שלום של סין, לקחתי את המשרד אחי. אמרתי, אני רוצה הכל בו שלום של סין, לא הבינו מה אני רוצה. מאנגלי אמר לי, מה אתה מתכוון? אני רוצה הכל בו שלום של סין. תביא את המשרד הכי גבוה, כאילו הבניין הכי גבוה, ולקחנו את הגג של הבניין הכי גבוה, ועשינו שם מסיבה מטורפת, מטורפת.
90% אם לא 99% מהאנשים שבמסיבה לא יודעים אפילו מי אתה ומה אתה.
כאילו, אין להם מושג, יודעים שזה משהו שקשור לדומינו, ויש פה איזה מישהו שהצליח, וכאילו הם... חברים שהביאו חברים ונהיה איזה דיבור והכל חינם, כי אתה יודע, יש לנו, היה לנו שני עובדים. כן. הבעיה שמינגלינג היה מאוד ידידותי. אז הוא כאילו הזמין את כל הכפר, הזמין כן. את כל... אז כאילו היה מפוצץ, לא הרגשתי, הרגשתי אהבה, למרות שהיא אהבה קנויה, הרגשתי אהבה.
עד שזה... כאילו אתה באמת, זה ממלא אותך, זה לא ממלא אותך?
זה כמו גלידה. זה ממלא אותך, וכשזה ממלא אותך זה משמח, אבל אחר כך אתה אומר, אולי לא. אז אותו דבר, אתה מתמלא באותו רגע של עוד כפית ועוד חגיגה ועוד זה, אבל מגיע, אתה יודע, 2-3 בלילה. אתה לבד בכל בו שלום של הסינים. ואתה שוכב שיקור, אני לא אגיד חצי ערום, כי זה שקר, הייתי יותר מחצי ערום. אבל ואתה, אתה יודע, אתה כזה מתגלגל מצד לצד כל כך גמור, והכל קונפטי, והקונפטי נדבק לך לצד, ואתה כאילו, זה נהיה משל כזה. אתה אומר, כל החגיגות, כל הזה, אני...
אתה לבד.
בסוף הקונפטי על הרצפה, ומישהו צריך לאסוף אותו. וברגע הזה באמת, אתה יודע, במחשבה הזאת שכאילו אפלה כזאת, מי אוסף את הקונפטי? פתאום עובר כזה, אתה יודע, אי רובוט עובר שם ואוסף את הקונפטי. ואני אומר לעצמי, בונה, איזה שאלה מעניינת. בסדר, הוא אוסף את הקונפטי, אבל מי ירה את הקונפטי? אולי גם שהוא ירה את הקונפטי. ומתוך החושך הזה פתאום האור של המחשבה נכנס והעיר לי שוב את היום כאילו. וואלה, אני אמציא את האייקה רומבה, זה שואב אבק רובוטי שאוסף קונפטי ויורה קונפטי. וחשבתי שעליתי על זה, שכאילו עליתי על משהו.
ופה, היהירות שלך?
אפשר להגיד יהירות, אפשר להגיד שהעולם לא בהכרח היה מוכן לאיקרומבה, רובוט ששואב קונפטי ויורה קונפטי. זה הכל עניין של איך אתה מציג את
המציא. לא, אבל אני חושב שזה יותר כאילו...
בסדר, בואו נעשה חשבון נפש. יכול להיות שזה לא מוצר הכי טוב בעולם. כאילו, הכי שימושי בעולם. כאילו...
הוא לא.
אבל הוא מקסים. מצד אחד הוא יורה את הקונפטי והוא אוסף את הקונפטי. אני חשבתי כאילו השימוש המסחרי שלו, חשבתי על חלונות ראווה. כי הם משעממים רק בובות, אבל אם יהיה קונפטי וזה... או שהוא יש לו זיהוי קולי והוא אומר, מזל טוב, קיבלתי 100 במבחן, פוף, יורד את הקונפטי. אני לא צריך לאסוף את הקונפטי אחריך. הוא אוסף את הקונפטי. אז חשבתי שזה טוב.
ויצאת ישר לפיתוח.
כן, יש משהו בהיבריס הזה שאתה אומר, עשיתי את זה. עשיתי פעם אחת, אני מלך הדומינו, מי יכול עליי, כאילו, מה, אתה יודע, ואתה בסין. השליט שם עכשיו, גם ענק, גם זה, אתה גם עשיר, סין שלך.
גינגיס חאן.
ממש, ויש לך כבר את המפעלים שעובדים, ויש לך את הקשרים שעובדים, ואתה אומר, בוא נכניס עוד פס יצור של האירומבק. ויצרנו 250 אלף יחידות, שזה וואו. מסתבר היה 245 אלף יותר מדי, רק מבחינה מספרית וכלכלית.
וזה מרסק אותך.
זה עכשיו בפרספקטיבה אתה יכול להירגע. אתה יכול כאילו להגיד, זה בסדר, זה שיעור, משהו למדתי. באותו רגע, כאילו, אתה יודע, כישלון בצבע קונפטי זה כאילו אתה... אתה בתוך מארזים של קונפטי ואתה גמור. אתה אומר, כל הכסף שלי בחתיכות נייר צבעוניות. וכן, אתה כאילו די סיימת. נשאר לי עוד קצת כסף מהדומינו
המשיך. מעבר לכסף, ברמת האגו?
קצת הושבטתי. חשבתי שאני סיימתי את ה... חשבתי שהגאונות המזוקקת הזאת שתמיד פוגעת. חשבתי שאולי משהו נפגע. נכון, אמרתי לך שאני מאמין שזה מגיע מאיפשהו. חשבתי שאולי התחלתי לקבל סחורה פחות טובה, או שאני התחלתי לסנן פחות טוב ופשוט האמנתי יותר מדי לעצמי. וכאילו בראשון, בדומינו, עברנו את כל התהליכים לפי הספר.
טוב, היה לך את פרופסור שוואר, שהוא כאילו ממש...
נכון, אבל ביזמות, הוא היה בפן הטכני. ביזמות אני הייתי צריך ללמוד. הייתי צריך ללמוד איך מתנהלים מול ספקים ואיך מול יצרנים, ואומנם היה לי מקומיים שעזרו לי, אבל בסוף ההחלטות היו שלי. אבל עברתי וקראתי ספרים ולמדתי מאנשים שכאילו, אז זה לא היה מפותח כמו היום, אבל היו הצלחות. גם ההקמה של מקדונלדס נבנתה סביב זה שהשני אחים הלכו וציירו על הרצפת המבנה של מקדונלדס וניסו שוב ושוב ושוב להזיז את הרכיבים עד שהתנועת עובדים תהיה הכי מהירה. אתה מבין שאם אתה חושב בשלבים הראשונים כמו שצריך, אז בהמשך הכל ירוץ בסדר. ועשיתי את זה בדומינו, גם כי הייתי מוגבל בכסף וכל היה זה, וברגע שהיה לי משאבים כאילו בלתי מוגבלים, ואת החופש היצירתי, ואף אחד לא מחליט, וכמובן שהאיקרום בזה רעיון טוב, שיורה קונפטי, חבל שהוא לא יורה עכשיו קונפטי לזכר הסיפור הזה, אז אתה עושה את זה. ואז אתה נכשל.
אבל זה כישלון מהדהד.
כן, כמעט כל מה שהרווחתי שם נעלם. הכבוד של ה... יש משהו בתרבות שברגע שמאמינים בך, ואתה יזם המצליח שהמציא את הדומינו, והם האמינו בך והסתכלנו לגבי המוצר הבא, ואז הוא פלופ של החיים. אפשר גם להאשים אותם, למה אתם צריכים רובוט שיורה קונפטי, אבל בסדר, אני לא אשים אותם. אז אתה מגיע למצב שאתה קצת צרוף. גם כלפי חוץ אתה כאילו לא יקנו יותר דברים שלך, לפחות לא במדינה הזאת, עד שמשהו יירגע. וגם כלפי פנים אתה אומר, בוא נה, הצלחתי, הגעתי לאנשהו, ועוד פעם אני בירידה, ועוד שנייה אני במנה חמה. עדיין נשארו לי מספיק תמלוגים רצים של הדומינו. כמובן שבתקופה הזאת התחילו חיקויים.
כן,
והכסף כבר, כן, אין לך בלעדיות, אין טעם לעשות את הפטנט, כבר מאוחר מדי, ברגע שזה נחשף. אנחנו כבר לא שם דבר, וברגע שפירקו את זה, הביאו את המנגנון, אתה יודע, כמה חודשים. עדיין הצלחנו להיכנס לכמה רשתות, אז היה לנו תמלוגים שהתחלקו ביני לבין הפרופסור, אבל זה החזיק אותי מעל המים. ואמרתי, אני חוזר הביתה, לפעמים כשאתה חוטף מכות, אתה רוצה לחזור הביתה, להתקרבל, כי...
ואז אתה כאילו קורא עוד פעם, הסיפור שלך הוא רצוף ברגעים כאלה, ואז קורא רגע נדיר.
זה באמת קסם.
אנחנו נעצור פה. נמשיך בחלק הבא עם גם המשך הסיפור המשוגע שקורה לך בסין ברגע הזה שאתה מפסיד הכל, בעצם שוב מתחיל הכל מההתחלה. אתה פוגש את אשתך שהיא אחת משבע זמרות הצלצל שקיימות בעולם. נדבר על ההמצאה שלך שעד היום עוזרת למיליוני ילדים, בעיקר בסקנדינביה, לישון טוב יותר, על הספר שהוצאת לאור ותורגם לחמש שפות, ביניהן רומנית, וכמובן על הפרויקט שאותי באופן אישי מאוד מסקרן, וזה רובוטים שמטרתם להשתעמם. עידו, תודה לך.
בבקשה, בבקשה.
ניפגש בחלק השני של הפודקאסט. תודה לכם שהזנתם, ואם גם אתם עשיתם את זה בגדול, ואנחנו עדיין לא מכירים אתכם ביקום הזה, אתם מוזמנים לכתוב לנו, ואולי סוף סוף המאזינים שלנו יכירו אתכם. תודה רבה שהזנתם, ניפגש בחלק הבא.
רק הוא מקביל.